today, so lead us, Oshashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חיי וראיי, הדף היומי יום חמישי כ"ד בניסן תשפ"ד, תת לעומר תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף סמך דלת, סייעתא דשמיא, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו בתדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי מגיד השיעור בנימין מילצקי את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם בינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא ובמהרה בימינו יקיצו שוכנה עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי. שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא למותר אסור ולא לסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו שכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה אמן כן יהי רצון תהילים ליום חמישי פרק צדי ג' אדוינוי מלאך גאות לבש לבש אדוינוי עוזי תזר אבטיקון תבל בלטימות נכון כסעך מאז מעולם עתה נשאו נערות אדוינוי, נשאו נערות קולם, יישאו נערות דחיה מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוינוי, ידותיך נאמנו מאוד לביתך נאהבה קודש, אדוינוי לאורך ימים. תהילים פרק קוף גם הוא ליום חמישי, מזמור לתודה ריאו לה אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו כי אדוינוי הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מעריתו. בואו שרה בתודה חצותה בתהילה, הודו לו ברוך הוא שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. חיינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה המקום ירחם עליהם. ויוציאם מצרה לרווחה מאפלה לאורה משעבוד לגאולה אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף סמך ג' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, אם מותר לפסוק על פירות בחובו, כשאר שקובעים ביניהם עכשיו ולתנם אחר כך, והתשובה כן בתנאי שבזמן הפסיקה יש ללווה פירות. שאלה שנייה, כשפוסק על פירות בחובו, כשאר שקבעו ביניהם מה יכול לפרוע, אחר כך פירות מסוג אחר בשוויים בתשובה, לרב אסור לרביין האם מותר. שאלה שלישית, כשפוסק על פירות בחובו, כשאר שקבעו ביניהם מה יכול לפרוע, אחר כך דמים במקומם, והתשובה לשיטת רבינו שמואל המובט בתוספות אסור אפילו לרבי ינאי, לשיטת רבינו טעם לרבי ינאי מותר וכך מבואר ברשי. שאלה רביעית, באיזו אופן אף לרב אפשר לתת דמים במקום הפירות שנפסקו בתשובה, כשיחד לו הלווה לפירות קרן זווית. שאלה חמישית, מדוע רבי יהודה מתיר למלווה לאכול פירות לפני פריאת החוב והתשובה להבאי מפני שבריבית שעל ידי מחר, ויש ספק אם הדבר יבוא לידי ריבית מותר. לרבה מפני שאוכל המלווה את הפירות על מנת להחזיר אם יפרע לו הלווה דמים. והשאלה האחרונה על דף סמך ג' הייתה, האם מותר לפסוק על פירות קשר שבשוק, אף אם אין עכשיו פירות ללווה ומדוע בתשובה מותר, לרבה דווקא במחר, כלומר כשנותן עכשיו את המעות ומפני, שאבי כמחר ולא כמלווה, לרבה ורבי יוסף, מפני שאין ללווה תועלת בהמתנת מעות אלו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף סמך ג' במסכת בבא מציע וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע כ"ד בניסן תשפ"ד עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סייעת הדשמי, הדף סמך דלת במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדולת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ג' עמוד ב'. בשורה השישית מתחילת העמוד, מן המילים רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, מה איתם אמרו רבנן, פוסקין על שער שבשוק ואף על פי שאין לו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. שנינו בברית הלהיל, הברית של רבי יושעיה, וכל הפסיקות שקבעו ביניהם הלווה והמלווה, את החוב על החיטים או על היין או על השמן, בשעת הזול שייתן לו, כמו שפסק אפילו לאחר שהתייקרו, אם יש לו ללווה, המוכר את הפירות האלו בשעת הפסיקה, מותר לפסוק אין ואין זו ריבית, מפני שנחשב כאילו הפירות שברשות הלווה, היינו המוכר נקנים למלווה הלוקח, אבל אם אין לו ללווה המוכר ברשותו, את הפירות האלו אסור לפסוק אין ונחשב ריבית. מפרש את הגמרא את טעם היתר לפסוק על שער שבשוק, ואף על פי שאין לו. רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, שניהם אמרו, מה איתם אמרו רבנן שפוסקים על הפירות, אם יצא השער שבשוק? ואף על פי שאין לו למוכר פירות כלל, ברי לחאורה, כיוון שבשעה שהלוקח נותן למוכר את המעות, לא היו למוכר פירות אילו הרי לא זכה, לוקח במאומה, וכשנותן למוכר ללוקח אחר כך בשעת היוקר פירות, לפי מחירם, בשעת הזול, הרי זה כריבית, משום דה אמר לי, יכול הלוקח לומר למוכר, שקילה טיבותיך ושדיה חיזרי, נטולה טובתך ומוטלת על הקוצים, כלומר, אינך עושה לי כל טובה בכך, שאתה נותן לי את הפירות לפי השער, שהיו שווים בשוק בשעת נתינת המעות. כי מה היא אהנת לי? מה הועלת לי? הרי יאבו לי זוזי בידי, אם היו מעותיי נותרים בידי ולא הייתי מלווה לך אותם, האב המזבניני, בהינה ובשילה בזולה. הייתי יכול לרחוש חיטים אלו בשוק שבעיר הינה או בשוק של העיר שילה בזול. והיו הפירות מתייקרים בידי, ולפיכך, גם עכשיו שנתתי לך את המעות ואתה מחזיר לי בחיטים לפי מחירם בשעת נתינת המעות, אין בזה משום ריבית שתקנו חכמים, שיחשב כאילו קנית עבורי חיטים באותו זמן והחיטים התייקרו ברשותי. אומר הפני יהושע, ואף שנהנה הלוקח לעניין אחריות, שאם היה קונה במעותיו במקח גמור, היה כל האחריות עליו, ועכשיו הם באחריות המוכר, מכל מקום לא אכפת לנו בזה. כיוון שעיקר מה שנראה כריבית, היינו משום שנתייקרו, ולעניין היוקר לא נהנה כלום. מקשה הגמרא לטעם הנזכר מדין הלוואת שאה בשאה. אמר לאבא אלי רב יוסף רבו, אלא מעתה, לפי הסברה הזו שבאופן שאין הריבית רווח למלווה, מפני שאף לולי הלוואה היה בידו, הרווח של הריבית אין בזה. משום איסור ריבית צריך שיהיה מותר ללוות שאה חיטים בשאה על מנת להחזיר לאחר זמן שאה חיטים. ואף על פי שהתייקרו החיטים בינתיים ונמצא שלווה שאה זולה ומחזיר שאה יקרה. למה זה צריך להיות מותר? משום דמציה אמר לי שיכול המלווה לומר ללווה, שקילה טיבותיך ושדיה אחיזרי, נטולה טובתך ומוטלת על הקוצים. כלומר לא עשית עם מטובה במה שלווית ממני חיטים בשעת הזול והשבת לי אותם בשעת היוקר. דאמר לי, אומר המלווה ללווה, חיטי דקתחי באחלבי. וכי החיטים שלי היו מתקלקלות באוצרי, כלומר, הרי אם לא הייתי מלווה לך את החיטים, היו החיטים מונחות באוצרי, ולא היו מתקלקלות והיו מתייקרות אף ברשותי, נמצא שאין כאן רווח בשכר המתנת החיטים, כמו בפוסק על שער שבשוק, ומדוע שנינו לכמן בדף עין ה' עמוד א' שאסור להלוות שאה בשאה, ואף שאכן מותר ללוות שאה בשאה אם יצא השער, לדעת הרבה מהראשונים, נקשה הגמרא שכמו שמותר לפסוק על שער שבשוק, מן הטעם שיש חיטים בערים ששמם הנה ושילי, שמקומות הסמוכים לעיר פומפדיטה שבה היו רבא ורבי יוסף מתגוררים, והביאו זאת כדוגמה, כך גם יהיה מותר ללוות שאה בשאה אפילו בלא שער, מן הטעם שהחיטים מונחים באוצר, במחסנים, שהרי הטעם הזה שייך גם בלא שיצא השער. כך מסביר תוספות הראש. אמר להישיב רבי יוסף לאביי, הטעם שם בהלוואת שאה בשאה, הרי הוא דרך הלוואה גמורה, ולפיכך חכמים אסרו, אפילו שאין המלווה נהנה מכך, שהוא מקבל יותר תמורת הלוואתו, מפני שגם בלא הלוואתו היה בידו את הסכום הזה. אבל מכל מקום, כיוון ש... הלווה שאה שווה מעט ומקבל שאה ששווה הרבה, יש בזה משום ריבית דרבנן, מה שאין כן אחר כאן לעניין פסיקה על שער שבשוק שאינו דרך הלוואה, אלא דרך זביני, דרך מחר, שהוא נותן לו מעות בעד פירות, אף על פי שלבסוף הלוקח מקבל פירות השוות יותר ממעותיו. מכל מקום אמרו חכמים, שכיוון שאין הלוקח מרוויח בשכר המתנת מעותיו, שהרי גם אם לא היה נותן למוכרת מעותיו, היה בידו את הרווח הזה, אין זה דומה לריבית והדבר מותר. מקשה הגמרא על מה שאמרו שאין הלוקח רווח מהקדמת המעות. אמר לי, עדה בר אבא לרבה. מדוע אמרו שאין הלוקח נהנה מכך שהקדים את המעות למוכר? וזאת כיוון שאם היו המעות בידו, היה יכול לקנות בעצמו פירות אילו בשוק בשעת הזול, והרי אם היה רוצה לקנות פירות בשוק, באי למיטב זוזה לספסירה, צריך היה ליתן מעות לסרסור למטווח שימצא לו מוכר שיש בידו פירות כאלו כפי שהוא רוצה לקנות, ובכך שהסכים המוכר הזה להתחייב לתת לו את הפירות בשעת היוקר תמורת מעותיו, הרווח הוא שאינו צריך לשלם מעות אילו לסרסור. אמר לי, השיב לו רבה, אכן אם לא ישלם לו דמי רווח הסרסור יש בזה משום ריבית, מפני רווח דמי הסרסור, ומה שהתרנו לפסוק על שער שבשוק מדובר באופן דקייב לי נמי, שנותן הלוקח למוכר גם את דמי הסרסור ונמצא שאין הלוקח שום רווח. רבשי אמר, רבשי חולק על רבה ואמר, אין צריך ליתן למוכר את דמי הסרסור מפני שזו זה דין שאינו אבידי לספסירותי. מעותם של האנשים עושה להם את הסרסרות מעצמם, כלומר דרך הסוחרים שהם יודעים למי יש מעות והם הולכים אליו למכור לו את הסחורה. ונמצא שאם היו המעות בידו, היו הסוחרים כבר מביאים לו את הפירות בלא שיצטרך לשלם דמי סרסרות. ואומנם גם רבשי מודה שבמקום שיש מנהג שהלוקח נותן שכר סרסרות, והיינו במקום שאין חמרין שיוליכו לבית הלוקח בלא סרסור, צריך ליתן למוכר את שכר הסרסרות. ולא אמר רבשי שאין צריך לתת, אלא לפי מנהג זמנו ומקומו. כך אומר הפרישה. הלכה נוספת מביאה הגמרא בדין פסיקת מעות. רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, שניהם אומרים, אי מן דייב זוזה, הפוסק על הפירות ונותן מעות לפני שיצא השער הברור בשוק. אלא פוסק על הפירות התערה חריפה, בזמן שער החריף הזול, והיינו כשמוכרים אלו שקצרו בראשונה ושנינו לכמן, בדף עין בית עמוד בית שמותר לפסוק קודם שייצא השער, אם יש לו למוכר זה תבועה, צריך הלוקח להתחזויי, להיראות לפני המוכר לבית דרי, בבית הגרנות, דהיינו במקום שהוא דש וזורט תבועתו בגורן. שואלת הגמרא למאי, לשם מה צריך הוא להיראות לפניו שם? אי למקנה, אם כדי שיהיה קניין גמור ולא יוכל המוכר לחזור בו, הלא קני. הרי אין משהו נראה שם או אי לקניין, אלא אם כן משך, והרי לא אמרו רבא ורבי יוסף שהוא צריך למשוך. היא לקבול אלא מי שפרע, אם כדי שהמוכר יתחייב לקבל על עצמו כללת מי שפרע, אם יחזור בו מן המקח, כי לא מתחזי, נמי מקבל עלי מי שפרע. גם אם לא יראה הלוקח על הגורן, גם כן חייב המוכר לקבל על עצמו כללת מי שפרע, אם חוזר בו מן המקח, ככל הנותן מעות ולא משך, שתקנו חכמים מי שפרע לחוזר בו. ומדוע הצריכו כאן חכמים? שיראה הלוקח על הגורן, לשיבה הגמרא לעולם הסיבה שצריך להיראות על הגורן ובשביל לקבול עלי מי שפרע, שהמוכר יתחייב במי שפרע אם יחזור בו ובלא שהלוקח יראה עצמו על הגורן, אף על פי שנתן כבר מעות רשאי המוכר לחזור בו ואין הוא חייב בכללת מי שפרע על כך שחוזר בו מן המקח, וטעם הדבר? משום שדרך הלוקחים הוא, דמן דייב זוזה אתר החריפה, מי שנותן כסף על שער החריף קודם שיצא השער הברור, כיוון שבשעה זו התבועה עדיין בשיבולים אין הלוקח יודע אם תהיה התבועה טובה או לא, אבל כשנותן לו על השער הברור כבר ניכרים הפירות ואינו נותן מעות אלא לאחד, ולפיכך לבי תרי או תלת היעיב, הרי הוא נותן מעות לשניים או שלושה מוכרים, כדי שיהיו לו פירות טובים לפחות מאחד מהם, ולבסוף הוא מחליט מאיזה מהם לקחת את הפירות, ולפיכך אין דעתו של המוכר סמוכה עליו שוודאי יקנה ממנו, ומן הטעם הזה, אף המוכר מותר לו לחזור בו עד שידע בוודאות שדעת הלוקח מוחלטת לקנות אצלו. ולפיכך אמרו חכמים, אם התחז אלי, סמך דעתי, אם הלוקח נראה למוכר על הגורן, הרי הוא מראה בזה, שסמך דעתו על המוכר הזה ועל התבועה הזו, ועל ידי זה גם המוכר יודע שכוונתו גמורה לקניין ואסור לו לחזור בו, ואם הוא חוזר בו, הוא חייב בכללת מי שפרע. והיא לא, אם לא נראה הלוקח על הגורן, רשאי המוכר לחזור בו, משום דאמר לי, המוכר ללוקח, לא הייתי בטוח שכן תקנה אצלי, דאמין הסבור הייתי, דאש כחת, פירי דשפירי מדידי ושקלט, שמצאת פירות יפים משלי וקנית אותם, לפיכך אף אני חזרתי בי ומחרתי את הפירות לאחר. אמר רבשי, אשתא דאמרת, משום מסמך דעתה? עכשיו שאמרת שאתם שצריך להיראות לפניו על הגורן אינו אלא משום סמיכות דעת המוכר, הוא הדין אפילו אם לא נראה לפניו על הגורן אלא שהראה לו באופן אחר שדעתו גמורה לקניין, כגון דאשכחי, שמצא הלוקח, פגש הלוקח את המוכר בשוקה ואמר לי, ראה שדעתי סומכת עליך שתיתן לי את הפירות ואיני לוקחה מאחר. שמך דעתי וסומך דעתו של המוכר על הלוקח ושל הלוקח על המוכר ואסור כל אחד מהם לחזור בו. ואם חוזר בו מן המקח, הרי הוא מתחייב במי שפרע. מביאה הגמרא כלל באיסור ריבית, אמר רב נחמן, כלל עדי ריביתה, הכלל באיסור ריבית הוא שלא רק הלוואה בריבית אסורה, אלא כל אגר נתר לי אסור. כל שכר שמשלם עבור המתנת מעות בין על הלוואה ובין על מחר, אסור. ולפיכך אם משלם אדם עבור החפץ, לפני שהחפץ נמצא ביד המוכר והמוכר מוזיל לו עבור הקדמת המעות, הרי זו ריבית ואסור. מחדשת הגמרא הלכה על פי הכלל הנזכר, ואמר רב נחמן, אי מן דייב זוזי לקירה, אדם הנותן מעות למוכר שעבה עבור שייתן לו השעבה לאחר זמן, וכאז לי ארבעה ארבעה, במחיר השעבה עכשיו, ארבע חלות שעבה לכל זוז, ואמר לי המוכר ללוקח תמורת זאת שאתה מקדים את נתינת המעות ואתה משלם לי מראש עבור השעבה, הוזיל לך את המחיר ויאבין על החמש חמש ואתן לך בזמן הפיראון חמש חלות שעבה עבור כל זוז, הדין הוא כך, אית נהוגה באישרי, אם כל חלות השעבה כבר נמצאות ברשותו של המוכר בשעת נתינת המעות, אלא שאינם בעיר הזו, או שעבד לו המפתח והמוכר דחוק למעות, ולפיכך הוא מוזיל הלוקח על הקדמת המעות, שערי מותר לו לעשות כן, ואין בכך משום ריבית. מפני שמיד בשעת נתינת המעות נחשב כאילו מקנה לו המוכר את חלות השעבה שברשותו, ואין כאן הלוואה אלא מכירה בזול. כמו ששנינו לקמן בדף ה' עמוד א' לעניין איסור הלוואת שעה בשעה, שאם אומר הלוויני עד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח, דהיינו שיש לו פירות בביתו, מותר ללוות שעה בשעה מן הטעם הזה. אבל ליטנה הוא גבי, אם אין חלות השעבה נמצאות עדיין ברשות המוכר, אסור לו להוזיל הלוקח משום הקדמת מעותיו, שהרי אגר נטר הוא זה, שהרי משלם לו עבור המתנת המעות, וזה אסור. ודווקא בדבר שמחירו ידוע אסור להוזיל כשמקדים לו את המעות, אבל דבר שאין מחירו ידוע מותר להוזיל בהקדמת המעות, ובלבד שלא יפרש שהוא מוזיל מחמת הקדמת המעות. כך תוספות בדיבור המתחיל, ואמר לי יאבין עלך, והיינו בדווקא באופן שאין איסור מחמת הפסיקה. בקשה הגמרא פשיטה שכשאין החלות ברשות המוכר יש כאן אגר נטר ואסור, ומחידש בזה רב נחמן. תרצת הגמרא לא צריכה לדעית לי אשראי במטה, יש לו למוכר הזה זכות של שעבה אצל אחרים, כלומר שאף הוא פסק עם אחר שיש ברשותו שעבה ונתן לו מעות עבור השעבה שברשותו. והרמב"ם פירש שאחרים חייבים לו שעבה, והיינו מחמת חוף שילבה להם שעבה או שנתחייבו לו שעבה בדרך התחייבות, ולאו דווקא שנעשה כאן מעשה פסיקה. מהו דתימה? הייתי חושב כיוון דעית לי אשראי במטה, הרי זה נחשב וכאילו חלות השעבה כבר נמצאות ברשותו, ומה שהמוכר מבקש מה לוקח להמתין על חלות השעבה, כמבקש תמתין עד שיבוא בני או עד שימצא מפתח דמי, וכשם שבזה מותר לפסוק מפני שהוא נחשב כאילו הוא מקנה לו לוקח את החלות שיש לו בביתו, הוא הדין בזה. כמה שמלן, משמיע לנו רב נחמן, כיוון דמחסרי גוביינה, כיוון שעדיין לא גבה את חלות השעבה מן המוכר שמוכרם לו, כיוון דליתנאי ודמי, נחשבים כמי שאינם עדיין ברשותו, ואינו רשאי לפסוק עליהם בזול. וזה לא דומה לאדם שמוכר חוף שאחרים חייבים לו, שרשאי למכור אותו בפחות משוויו, בין במלווה על פה, בין במלווה בשטר, ואין בזה חשש ריבית, משום שכשמוכר את החוב, האחריות של הלוקח, שאם לא יוכל לגבות מן הלווה, ההפסד של הלוקח ואין המוכר אחראי על כך, ואם כן, אין כאן הלוואה אלא מקח שקונה את החוב. אבל כאן שהאחריות על החוב נשארת על המוכר, ואם לבסוף לא גבה את השעבה מבעלי החובות, צריך ליתן לו שעבה אחרת, נמצא שאין כאן מחר אלא הלוואה, וכיוון שמקבל יותר ממה שנתן, אסור. אגב, שהובאו דברי רב נחמן לעניין המוזיל לחברו משום אגר נטר, מובאים דבריו לעניין הנותן לחברו מעות יותר על מה שהוא צריך לתת לו, אם יש לתלות זאת בטעות או במתנה. ואמר רב נחמן, איימן דאוזיף פשיטה מחברי, אדם שלווה פרוטות מחברו וסיכמו ביניהם על סכום הפרוטות שמלווהו, וכשבא לביתו מנה את הפרוטות שנתן לו חברו, ואשכח בי תופיינה, ומצא שיש בהם יותר פרוטות ממה שסיכמו ביניהם. הדין הוא כך, אם סכום הפרוטות הנוספות שמצא הוא בכדי שהדעת טועה, ויש מקום לומר שהמלווה טעה בחשבון ולא התכוון לתת לו אותם, מחייב להדור אלי, חייב להחזירם לו, ואיליו, ואם אינם בכדי שהדעת טועה, ולא מסתבר לומר שבטעות הוסיפם המלווה, יש לתלות שמתנה באלמה ודייבלה, נתן המלווה ללווה מתנה, ואין הלווה חייב להחזיר את התוספת. וכתבו הראשונים שזה דווקא אם המלווה אינו תובע, אבל אם טוען המלווה שטעות ודורש ממנו את ממונו, חייב הלווה להחזיר לו את התוספת, ואין על המלווה להישבע כלל, כיוון שהלווה מודה שקיבל יותר. מפרשת הגמרא היחידה מבאיזה אופן נחשב שהוא בכדי שהדעת טועה וחייב הלווה להחזיר. אמר רב אחא ברי דרב יוסף, כגון שיש כאן טעות באיסורייתא וחומשייתא, בעשיריות או בחמישיות, כלומר שהסכום הנוסף מתחלק לחמש או לעשר, שאז הוא בכדי שהדעת טועה. אבל אם אינו מתחלק לחמש או לעשר, אין זה בכדי שהדעת טועה, וטעם הדבר מפני שבימיהם היה דרך למנות מטבעות בקבוצות של עשרה, עשרה או חמישה חמישה, ובמניין כל קבוצה בפני עצמה, אין הדרך לטעות כלל, ורק אם יש טעות בעשיריות או בחמישיות, יש לתלות שטעה במניין הקבוצות. וטעם הדבר שכשמונים חמישה חמישה, הדרך למנות אחד אחד, וכשמגיע לחמש מונה אחד, דהיינו פעם אחת חמש, וכשמגיע לחמש פעם שנייה מונה שניים וכן הלאה. וכיוון שמפסיק בין מניין החמישיות במניין אחד אחד עד החמש, ייתכן שטעה במניין החמישיות, אבל אין סברה שטעה במניין האחדים, שהרי מונה ברצף אחר שתיים, שלוש, ארבע וכו', ורק במניין החמישיות שמפסיק במניינים תולים בטעות. כך מסביר הרשש. אבל אם נמצא התוספת שאינה מתחלקת לחמישיות, כגון שמצא תוספת של שמונה מטבעות, הרי זה בכדי שאין הדעת טועה ויש לתלות שכולו מתנה. ואפילו אם הטעות היא בסכום גדול כגון של 55, יש לתלות שמנה קבוצות של 5 מטבעות כל אחד, ואחר כך טעה במניין הקבוצות, וכשמנה 50 קבוצות של 5, היה סבור שהוא מונה 40 קבוצות, נמצא שטעה ב-50 מטבעות, וחמש הנוספים היא טעות נוספת במניין הקבוצות שמנה מספר 1 פעמיים. וכן אם טעה ב-15 או ב-25, יש לתלות שטעה 3 או 5 פעמים בקבוצות של 5. וכגון כשמנה 5 קבוצות, סבור היה שהוא עומד במניין של 4 קבוצות, ושוב כשהמשיך ומנה 9, סבור היה שלא מנה אלא שמונה וכן הלאה. שואלת הגמרא, אמר לרבך בריידי רבה לרבשי, והיא אמא נותן איניש תקיפה, הוא אדם קשה, בוודאי דלא היה במתנה מהי, מה אפשר לומר, ובמה יש לתלות את התוספת כשהיא בכדי שאין הדעתוה? אמר לישיב רבשי, יש לתלות דילמה מגזל גזלי, שמה נותן זה גזלו בעבר, ועכשיו רוצה להשיב את הגזלה ומתבייש לומר לו שגזלו. ולפיכך, אב ללי, הוא הבליע את המעות של הגזלה בחשבון, ואם כן, הרי זה של המקבל ואינו צריך להחזיר לנותן. דתניה, נאמר בברייתא הגוזל את חברו וכשבא להשיבו, לא הודיע לו שהוא מיישיב את הגזלה, אלא הבליע לו את סכום הגזלה בחשבון, יצא ידי השווה. חזר רבך ושאל, ואי נשדעתי מעל מה, ואם נותן המעות הוא אדם שבא ממקום אחר, דלא שקל וטרי בעדי שמעולם לא נסע ונתן עמו, ולא מסתבר שגזלו, מהי? במה יש לתלות את נתינת המעות כשהתוספת לבכדי שאין הדעתוה? אמר להשיב לו רבשי, גם בזה יש לתלות דיל מהי נשכרין הגזלי, שם האדם אחר גזלו והתבייש להשיב לו את הגזלה, ואמר לי לנותן הזה, הלך את המעות שגזלתי מפלוני, כי יזי פלוני פשיט אמינך, כשילווה ממך פלוני פרוטות, אב ללי בחשבון. תבליע לו בחשבון את סכום המעות שגזלתי ממנו. ולא תולים שם האיש אחר רצה ליתן לו מתנה ואמר לו שיבליע לו בחשבון, משום שאדם שרוצה ליתן מתנה לחברו מסתם הרוצה שידע מקבל מי הוא הנותן, כדי שיקיר ויחזיק לו טובה על כך. מכיוון שלא עשה כן, אלא נתן לאדם אחר שיבליע לו בחשבון, מסתם עשה כן, משום שמתבייש ממנו מפני שגזלו, כך אומר הרשש. דנה הגמרא אם מותר להוזיל את המקח באופן שכבר יש לה מוכרת הסחורה בתחילת גידולה ועתידה לגדול אצלו. אמר רב כהנא ויתבינה בשילי פירקי דרב, באתי וישבתי בסוף דרשתו של רב שעמד לסיים את דבריו, ושמעי דקאמר קרי קרי, ושמעתי שהזכיר בדבריו דלועים כמה פעמים, ולא ידענה מהי כאמר, ולא הבנתי מה אמר רב, כיוון שלא הייתי בתחילת הדרשה. בתר דקם רב, אחרי שקם רב ויצא מבית המדרש, אמרי לי, ושאלתי את התלמידים ששמעו את כל הדרשה, מהי קרי קרי דקאמר רב, באיזה עניין הזכיר רב את הדלועים? ואמרו לי התלמידים, אחי כאמר רב, כך אמר רב, אי מן דיה יבזוזה לגינה אקרי, אדם שנתן מעות לבעל גינה מגדל דלועים בגינתו, תמורת דלועים, וכאז לי 10 קרי בני זרתה, והיה מחיר הדלועים בשוק 10 דלועים שכל אחד מהם בגודל זרת חצי אמה בזוז, ואמר לי בעל הגינה ללוקח, יאבין עליך אני אתן לך בעד מעותיך לאחר זמן 10 דלועים בני גרמידה, שכל אחד מהם בגודל אמה שלימה לזוז, עדינו כך, איתנאו שרי, אם כבר יש למוכר בגינתו דלועים גדולים בני אמה, מותר למוכר לפסוק כך עם הקונה, ואין בזה משום ריבית, שהרי זה כאילו, הוא מקנה ללוקח מעטה את הדלויים, ואין כאן ריבית, אלא מחירה בזול. ליתנאו, אבל אם אין עדיין למוכר דלויים גדולים כאלו בגינתו, אסור לפסוק כך עם הלוקח, שהרי נמצא שהוא מוזיל לו מפני הקדמת מעותיו, אם כן, הרי זה אגר נטר ויש בו משום ריבית. מקשה הגמרא פשיטה, ברור שיש בזה אגר נטר, דמי המתנת מעות, ומה חידש בזה רב? תרץ את הגמרא מהו דתימא, לולי דברי רב היינו סבורים לומר שכיוון שיש לו דלויים בגינתו, אף על פי שעדיין אינם גדולים בשיעור המה, מכל מקום כיוון דמימילא קרב הוא, שמעליהם יגדלו ויגיעו לשיעור המה שפיר דמי, הרי זה נחשב כאילו יש לו כבר את הפירות שהוא פוסק עליהם, אמו, ואין בזה משום איסור ריבית, כמה שמלן, משמיע לנו רב שכיוון שעדיין לא הגיעו הדלויים לגודל שפסק אמו, יש בזה אגר נטר ואסור. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב, שואלת הגמרא כמן כמו ממן התנאים, סובר רב בזה, כלומר מהו המקור לדברי רב, משיבה הגמרא כי הייתנה, כשיטת התנה הזה דתניה ששנינו בברייתא, ההולך לחלוב את עזיו ולגזוז את רחליו או לגזוז את הצמר מהכבשים הנקבות שלו ולרדות את כברתו או לרדות חלות דבש מכברת הדבורים שלו ומצאו חברו לפני שחלב או גזז או רדה, ואמר לו בעל העזים או הרחלים או בעל הכברת, מה שעיזי חולבות החלף שאני עתיד להוציא מן העזים אחור לך מעטה בכך וכך זוז, ואם יהיה החלף מרובה תרוויח ואם יהיה מועד תפסיד, וכן אם אמר לו מה שרחלי גוזזות הצמר שייצא מן הרחילים משעת הגזיזה, בין אם יהיה מרובה ומועט מחור לך מעכשיו בכך וכך, וכן אם אמר מה שכברתי רודה, חלות הדבש שירדה מן הכברת, בין אם יהיה מרובה, בין אם יהיה מועט מחור לך, מעטה בכך וכך מותר לעשות כן, ואין בזה חשש ריבית, שאף אם ימצא שקיבל יותר משווי מעותה, ואין כאן אגר נטר, שהרי אינו מוזיל לו בהקדמת המעות, אלא מוזיל הלוקח מפני שקיבל על עצמו גם את ההפסד, אם ימצא פחות משווי מעותיו. אבל אם לא קיבל הלוקח על עצמו את ההפסד, כגון שקבע עמו את כמות החלף שמוכר לו ואמר לו, מה שעיזי חולבות כך וכך, כך וכך סעים של חלף שיחלוב מן העיזים אחור לך מעטה בכך וכך, ואם יחסר חלף בחליבה הזו, אשלים לך את הכמות בחליבה אחרת לאחר זמן ומוזיל לו ממחירם הקבוע, וכן אם קבע עמו את כמות הצמר ואמר לו מה שרחלי גוזזות כך וכך מכור לך מעטה בכך וכך, או שקבע עמו את כמות הדבש ואמר לו, מה שקברתי רודה כך וכך מכור לך מעטה כך וכך, אסור, מפני שנמצא שהוא מוזיל הלוקח בד הקדמת מעותה, ואפשר שעדיין אין כל החלב, הצמר והדבש נמצאים בעין. ומברית הזו יש להוכיח כדברי רב שאסור לפסוק על דלועים בני אמה, כשאין ברשותו אלא דלועים קטנים, ואין אומרים שכיוון שהם עתידים לגדול מעליהם, הרי הם נחשבים כאילו כל מה שפסק עמו כבר נמצא ברשותו. שהרי אף כאן אמרו שאסור לפסוק על כמות מסוימת של חלב וצמר ודבש לפני חליבתו וגזיזתו והרדיעתו, ואף על גב דימי מילה קרבו, ואף על פי שהוא מתרבה מאליו מתוך הבהמה, אין אומרים שהחלב או הצמר או הדבש נחשבים כאילו הם ברשות המוכר, אלא כיוון דלתנאיו באיש עתה. כיוון שבשעת המחירה עדיין אינו נמצא בעולם, אינו נחשב שנמצא ברשותו ואסור לפסוק עליו בהוזלה. מביאה הגמרא דעה חולקת על דברי רב, איכא דאמרי אמר רבא, יש שאומרים שרבא אמר להפך, שמותר לפסוק על דלויים בני אמה אף על פי שאין ברשות המוכר אלא דלויים קטנים, כיוון דממילא קרבו שהם עתידים להמשיך ולגדול מעליהם שפיר דמי, נחשב הדבר כאילו כבר גדלו ויש בידו להקנות אותם ללוקח, וממילא אין כאן הקדמת המעות ואין להחשיב את ההוזלה אגר נטר, שכר המתנת מעות. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שהוזכרה לאל שאמר לו שמוכר לו כך וכך ממה שיחלוב מן העיזים או יגזוז מן הצמר או ירדה מהכברת אסור, ואף על פי שהחלב והצמר והדבש מתרבים מעליהם אין הם נחשבים כאילו הם כבר ברשות המוכר ואסור לפסוק עליהם בזול, משום שנחשב שיש כאן הקדמת מעות ונחשבת ההוזלה אגר נטר. תרץ את הגמרא, התם שם החלב והצמר שהתווספו לאחר שעת המחירה עליו מיני קרבו אינם גדלים מכוח החלב והצמר שהיו בבהמה בשעת המחירה, דהרי אף אם שקלי ללהי, אפילו אם נוטלים את החלב הנמצא כעת ואת יכינה בדוכתי, יבוא חלב אחר במקומו. נמצא שאין שייכות בין החלב שהיה בשעת המחירה ובין החלב שנוסף לאחר מכן, וכן בצמר ובדבש, ולפיכך אף על פי שהיה חלק מן החלב בשעת המחירה, לאינו מתיר את הפסיקה על כל כמות החלב, שהרי אינו יכול להקנות ללוקח את החלק שעדיין לא נמצא, ואם כן, מה שמוזיל ללוקח הוא אגר נטר, וזה אסור. אבל אחר כאן לעניין דלויים, הרי מיני קרבו, מן הדלויים הקטנים מגדלים הדלויים הגדולים, שהרי כישקלי ללאי, אם יתלשו את הדלעת הקטנה מן הקרקע, לא תיאחרינה בדוכתי, לא תצמח דלעת אחרת תחתיה, נמצא שיכול להקנות ללוקח את הדלעת הקטנה בשעת המחירה, וממילא, כשהיא גדלה, הכולה של הלוקח, מפני שהדלעת שלא גדלה. ואין כאן אגר נטר שהרי יקנה לו את הדלעת שנמצאת בגינתו בשעת המחירה. ואילו דעת הטור בסימן קופיים ג' שאינו מקנה לו את הדלויים עצמם, ויכול ליתן לו אחר כך גם דלויים אחרים, ומכל מקום, כיוון שהדלויים גדלים מעצמם, הרי זה מותר לפסוק על פירות גדולים בזול, מפני שנחשב כאילו יש לו כבר פירות אילו ברשותו. וכמו דין פסיקה על פירות שיש לו. כך אומר המחנה אפרים בהלכות ריבית סימן חפתת. מביאה הגמרא אופן נוסף של פסיקת דמים על היין. אמר אביי ישר הלל איניש למימר ללחברי, מותר לו לאדם לומר לחברו, אילך ארבעה זוזה יחבית הדחמרה, תול ממני ארבעה זוזים עבור חבית היין שיש ברשותך, ומתנה אמו שהיא תקפה שאם יחמיץ היין, תישאר החבית ברשותך, ותחזיר לי את מעותיי, אבל אם לא תחמיץ, בין יקרה, בין אם יתייקר היין ובין אם זילה ובין אם יוזל היין, הרי הוא ברשותי בין לרווח ובין להפסד. אבל אם אינו מקבל על עצמו הפסד אם יוזל היין, אסור לו לעשות כן משום ריבית, כמבואר לכמן בגמרא. מקשה הגמרא, אמר לי רב שרביה לאביי, מדוע מותר לעשות כן? הרי כיוון שאם יתקלקל היין ויעשה חומץ, יהיה הפסד של המוכר ולא של הלוקח, נמצא שהי הלוקח קרוב לשכר אם יתייקר היין ורחוק להפסד הוא, שאם יחמיץ לא יפסיד. ושנינו לכמן בדף עין עמוד א' שאסור לתת מעות עבור סחורה באופן שהוא קרוב לשכר ורחוק מהפסד, מפני שהוא אבק ריבית ועושה כן הרי הוא רשע, מפני שבכך שאחריות ההפסד היא על המתעסק ולא על בעל המעות, מוכח שהיא הלוואה ולא פיקדון והרווחים הם ריבית. ואם כן אף כאן, כיוון שאחריות על היין היא על המוכר, שאם יתקלקל היין נתבטל המקח, נמצא שהמעות שהקדימה לוקח עם הלוואה, ומה שהלוקח ירוויח אם יתייקר היין הוא שכר עבור ההלוואה ויש בו משום ריבית. ואם כן, מדוע איתיר אביי לעשות כן? אמר לי אביי, אין זה נחשב רחוק מהפסד, אלא כיוון דמקבל עלי, כיוון שמקבל עליו הלוקח זולה, שאם יוזל היין יהיה הפסד על הלוקח ולא על המוכר, קרוב לזה ולזהו, נמצא שהוא קרוב בין לשכר ובין להפסד, ואין כאן אבק ריבית. ואף על פי שבכך שיתנה שההפסד יהיה על המוכר, הוכיח שאין כאן מחר גמור אלא הלוואה, מכל מקום, הלוואה שהיא בדרך מקח, והמלווה הלוקח יכול בין להרוויח בה, בין להפסיד בה, מותרת. אבל כשאינה בדרך מקח אלא בדרך הלוואה, אסור אפילו כשהיא קרובה בין לרווח ובין להפסד, שהרי גם הלוואה שעה בשעה קרובה בין לרווח ובין להפסד, שהרי אם יוזילו הפירות יפסיד, ואף על פי כן אסרו חכמים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה המופיעה בדף סמך דלת עמוד ב', סייעת הדשמיה. אומרת המשנה, מלווה את חברו, אדם שילבה מעות לחברו לידור המלווה בחצרו של הלווה בחינם, ואף לא יזכור ממנו את חצרו בפחות מדמי הסחירות הרגילים. מפני שוודאי מה שמניח הלווה למלווה לדור בו בחינם או לשלם פחות בדמי הסחירות ותמורת ההלוואה שילווה הוא והוא ריבית. וכתב רש"י שיש ללמוד מכאן שאסור ללוות על משכון של בית בנקייטה. כלומר, על מנת שידור המלווה בבית וינקה סכום מועט פחות ממה ששווה הסחירות מהחוב, עבור כל שנה שדר בבית שהרי נמצא, שהוא סוחר ממנו בפחות. ואף על פי של עניין קרם אמרו לקמן, בדף סמך זין עמוד ב' שמותר ללוות על הקרם והמלווה יאכל את פירות הקרם וינקה בכל שנה מקצת מן החוב, ואף על פי שאינו מנקה דמי כל הפירות, היינו משום שבקרם פעמים שההוצאות יתירות על ההכנסות ואין לו פירות כלל, ואף על פי כן הרי הוא מנקה מן החוב בכל שנה. נמצא שהוא קונה את הפירות בנקאית הזו על הספק, אבל בבית שאין ספק ותמיד הוא נהנה, שהרי הוא דר בבית, הרי זה סוחר בפחות ואסור. אבל תוספות בדיבור המתחיל ולא מביאים את דעת רבינו תם שמותר ללוות על משכון של בית בנקאית. אם סיכמו בשעת ההלוואה שידור המלווה בחצירו שעומדת להשכרה בחינם, הרי זו ריבית קצוצה אסורה מן התורה לכל הדעות, אבל אם לא קציצו כן בשעת ההלוואה, אין זו ריבית קצוצה, ואינו אסור אלא מדרבנן. ולעניין שכירות בפחות, נחלקו הראשונים אם כשקצץ כן בשעת ההלוואה עובר על איסור ריבית מן התורה. או שכיוון שאין הונאה לקרקעות ואין דר בחינם ממש, אין זו ריבית מן התורה אלא מדרבנן. זו היה המשנה שלנו בדף סמכדל את עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במסכת בבא קמא בדף חף עמוד א' מבואר שהדר בחצר חברו שלא מדעתו, אם החצר עומדת להשכרה, או אף אם אין החצר עומדת להשכרה, אלא שיש לבעל החצר הפסד כלשהו מדירתו של אדם זה בחצירו, כגון שהושחרו הכתלים מחמתו, רשאי בעל החצר לתבוע מן הדר בחצרו את מלוא דמי השכירות שרגילים לשלם על דירה כזו. אבל אם אין החצר עומדת להשכרה ולא נזרוק בעל החצר כלל מדירתו של זה בחצרו, אם האדם שדר בחצר הוא אדם שאינו עשוי לזכור לעצמו חצר, ואם לא הייתה לו אפשרות לדור בחצר הזו לא היה סוחר לו חצר אחרת, מפני שיש לו חצרות אחרות שיכול לדור בהם בחינם, אין בעל החצר יכול לתבוע ממנו דמי שכירות, מפני שזה הדר לא נהנה, וזה בעל החצר לא חסר. ואם האדם שדר בחצר עשוי לזכור לעצמו חצר, ואם לא היה דר כאן היה סוחר לו חצר במקום אחר, ונמצא שזה הדר נהנה וזה בעל החצר לא חסר, נחלקו האמוראים. אם בעל החצר יכול לתבוע דמי שכירות מן הדר בחצרו או לא, ומסקנת ההלכה, שאינו יכול לתבוע ממנו דמי שכירות, שכל שזה נהנה וזה לא חסר, פטור. ומכל מקום, לדברי הכל הכתחילה רשאי למנוע ממנו מלדור בחצרו, ואסור לאדם לדור בחצר חברו בלא רשות, אף על פי שאינו חסר כלום. אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, אף על פי שאמרו שאדם הדר בחצר חברו שאינה עומדת להשכרה ואין לבעל הדירה שום הפסד ונזק ממה שהוא דר בו, שלא מדעתו בלא רשותו של בעל החצר אינו צריך לעלות לו שכר, אין בעל החצר יכול לתבוע ממנו שכר על מה שכבר דר בחצרו, מפני שזה נהנה וזה לא חסר. מכל מקום, אם התחילה הלוואה ומעות ואחר כך דר המלווה בחצרו של הלווה, צריך המלווה לעלות לו שכר כדי שלא ייראה כריבית. ואין כוונת הגמרא שאף אחר שדר בית דין מחייבים אותו לשלם על דירתו, שהרי אין כאן ריבית קצוצה, כיוון שלא ילווהו על דת שידור בחצרו, אלא יש כאן רק אבק ריבית, ואבק ריבית אינה יוצא בדיינים, אלא הכוונה שכדי לצאת ידי שמיים צריך לעלות לו שכר. כך אומר הרי מיגש. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה חידש בזה רב נחמן? תנינה, הרי שנינו כבר את הדין הזה במשנה, שהמלווה את חברו לא ידור בחצרו חינם, ולא יזכור ממנו בפחות, מפני שהוא ריבית. מתרצת הגמרא, לולי דברי רב נחמן, לא היינו יכולים ללמוד דין זה מהמשנה. משום דאם אם מתניתין, אם היינו לומדים את הדין הזה מהמשנה והמינה, היה עולה בדעתי אני מילי שדין המשנה אמור דווקא בחצר דקיימה לאגרה, בחצר העומדת להשכרה, וגברה דאביד למיגר, באדם יעשוי לזכור, כלומר, שאם לא הייתה לו אפשרות לדור בחצר זו, היה צריך לזכור לו חצר אחרת, שבאופן זה הרי זה נהנה וזה חסר, ובוודאי חייב לשלם לו דמי שכירות, ולפיכך אם אינו משלם לו הרי זה ריבית. אבל באופן של חצר דלא קיימה לאגרה שאינה עומדת להשכרה וגברה דלא עביד למיגר באדם שאינו עשוי לזכור שזה לא נהנה וזה לא חסר, ובאופן זה הרי לכל הדעות אינו יכול לתבוע ממנו דמי שכירות אימה לא, יש לומר שאין איסור לדור בחצרו חינם אפילו אם הלוואו, שאין זה נראה כריבית, כמה שמלן, משמיע לנו רב נחמן, שאף על פי כן כיוון שהלווה לו מקודם מעות הרי זה נראה כריבית ואסור לדור בחצרו. במבואר שאסור ללווה לעשות למלווה טובה בחינם, אפילו אם כשהיה עושה כן לאדם אחר, לא היה נוטל שכר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אבל, וכי אסור ללווה לעשות טובות למלווה, מה שהיה עושה לו גם לולי ההלוואה? מתרצים התוספות א', שכל המבואר כאן לאיסור הוא דווקא בדברים שהם בפרסיה, ויש להם קול כגון לדור בחצירו או לעבוד אצלו, ואסרו זאת משום מרית עין. אבל דברים שאין להם קול כגון להשיל לו כליו או סוסו מותר באופן שהיה משילו גם בלא ההלוואה. תירוץ שני, שכל דבר שעושה שלא מדעת הבעלים אסור, שכיוון שעושה כן שלא ברשות נראה שעושה כן משום שסומך שהמלווה היה משאיל לו, כיוון שהלוואו, אבל אם עושה כן מדעתו, אין איסור בדבר שהרי נותן לו גם בלא הלוואה. אומרת הגמרא, איכא דאמרי יש שאמרו, אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, אף על פי שאמרו שאדם הדר בחצר חברו שלא מדעתו בחצר שאינה עומדת להשכרה אינו צריך לעלות לו שכר, משום שזה נהנה וזה לא חסר, מכל מקום אם אמר לו בעל החצר מתחילה הלווה נמעות ואני נותן לך רשות לדור בחצירי, צריך המלווה להעלות לו שכר על מה שהודר בחצירו, שכמן שקצץ לו את דירת הבית בתורת ריבית, אף על פי שאם היה בא לדור בה בלא רשותו, לא היה צריך להעלות לו שכר, הרי זו ריבית. מפרשת הגמרא את המחלוקת בין שתי הלשונות. מנדה אמר לפי הלשון הראשונה, אמר רב נחמן שאפילו אם מלווהו מתחילה סתם ולא קצץ לו שידור בחצירות תמורת ההלוואה, אסור למלווה לדור בחצר של הלווה חינם מפני שנראה כריבית, וכל שכן אם מתחילה אמר הלווה למלווה הלוויני ודור בחצרי שקצץ לו את דירת החצר בתורת ריבית, אסור למלווה לדור בחצר הלווה ולא לעלות ללווה שכר. ומנדה אמר אבל לפי הלשון השנייה שאמר רב נחמן, שרק אם אמר הלווה למלווה הלוויני ודור בחצרי, אסור למלווה לדור בחצר של הלווה חינם, כי כיוון שקצץ לו את הדירה בתורת ריבית, הרי זו ריבית גמורה. אבל אם מתחילה הלווה הוא סתם, לא. לא אסר רב נחמן למלווה לדור אחר כך בחצר הלווה בחינם. מה הייתה? מה? מה הסיבה? כיוון דמעיקר עליו הדעת הדעה הכי אוספי. שמתחילה לא הלווה לו על דעת כן, ורק אחר כך הוא דר בחצירו ולא אמר לו שזה תמורת ההלווה, ולכן ליתלן בה. אין בכך כל איסור, ומה שאמרו במשנה שאסור לדור בחצירו חינם, זה באופן שאומר שידור בחצירו תמורת ההלווה. בין אם אמר זאת בשעת ההלוואה, ובין אם אמר זאת אחר כך. מביאה הגמרא מעשה שהוזכרו בו דברי רב נחמן. מספר את הגמרא רב יוסף בר חמה, אביו של רב תקיף עבדי דאינשי, דמסיק באוזוזה, היה מחזיק בעבדיהם של אנשים, שהיו חייבים לו ממון בשעה שלא היו צריכים לעשות מלאכה לבעליהם, ועביד בהו עבידתה. והיה כופה אותם לעשות עבורו מלאכות, והיה נותן להם מזונות ביום עבודתם. אמר לרב הברי, אמר לו רב הבנו, מה איתה מה עביד מרח, אחי, מדוע אתה עושה כן, הרי יש בך חשש ריבית. אמר לי, אמר רב יוסף בר חמה אביו, אנא כרב נחמן סביר עלי, אני סובר כרב נחמן, דאמר רב נחמן, עבדה נהום קרייסה לא שווי, עבד אינו שווה את לחם מאכלו, ואם כן, כיוון שאני מאכיל אותם ביום עבודתם אצלי, נמצא ששילמתי את תמורת עבודתם ולא הפסיד בעל העבד כלום. אמר לי רבה, אימור דאמר רב נחמן, כגון דרי עבדי דמרקית בי קובי, לא אמר רב נחמן שאין העבד שווה את לחם מאכלו, אלא לגבי עבדו דרי שהיה ליצן המרקד בחנויות לשתות יין, והוא אכן לא היה שווה אפילו את לחם מאכלו. אבל לגבי עבדי אחרילי, מי אמר? הרי ודאי שסתם עבדים שווים יותר מלחם מאכלם. ואין מה שאתה מאכילם ביום עבודתם נחשב תשלום על עבודת אותו היום. אמר לרב יוסף בר חמה, אף על פי כן אין איסור בדבר משום דענה, כי עד רב דניאל בר רב קטינה אמר רב סביר עלי. אני סובר כמו דעתו של רב דניאל בר קטינה שאמר בשמו רב, דאמר שאדם התוקף תופס בכוח את עבדו של חברו ועשה בו והכריחו לעשות עבורו מלאכה, פטור מלשלם לבעל העבד את דמי מלאכתו, כי לא ביטלו בכך ממלאכתו של אדוניו. כמבואר במסרת בבא קמא ודף צד זין עמוד א', אבל אם ביטלו ממלאכתו של אדוניו צריך לשלם לבעל העבד שכרו כפועל. וטעם הדבר משום שעמדו את דעת בעל העבד, שכיוון שאין לו כעת עבודה עבור העבד שלו, דניחא לי, נוח לו שיעשה העבד מלאכה עבור אחרים כדי לא להסתיר עבדי, שלא יתרגל העבד להיות בטל ועצל. אמר לי רבה, אומנם סתם אדם שעושה מלאכה בעבדו של חברו פטור כדברי רב, אבל אני מי לאיך דלא מסיק בי זוזי, דווקא כשאין בעל העבד חייב לו ממון ואין כאן חשש ריבית. אבל מר, כיוון דמסיק בי זוזי, כיוון שאתה נושה בהם ממון, כאשר אתה משתמש בעבדו בלא לשלם לו שכר, הרי זה מחזיקי ריבית. ודומה לדין דאמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, שאמר רב יוסף ברמניומי בשמו של רב נחמן, שאף על פי שאמרו הדר בחצר חברו שאינה עומדת להשכרה שלא מדעתו, אין לו צריך להעלות לו שכר משום שזה נהנה וזה לא חסר. מכל מקום, אם מלווהו ואחר כך דר בחצרו של הלווה, צריך להעלות לו שכר. אם אינו מעלה לו שכר, נראה כריבית. והוא הדין כאן, שאף על פי שסתם התוקף עבדו של חברו ועושה בו מלאכה פטור, מכל מקום, אם מלווהו ואחר כך תקף את עבדו, צריך להעלות לו שכר, שאם לא כן, הרי זה נראה כריבית. אמר לרב יוסף בר חמה, צודק אתה ועד ריבי, אני חוזר בי ולא אעשה כן יותר. ולכאורה, כיוון שחזר בו בהודעה שעבר על איסור ריבית בכך שהשתמש בעבדים של בעלי חובותיו, היה לו לנקות מחובם כדי השכר שהשתמש בהם. שאף על פי שאין אבק ריבית יוצא בדיינים, מכל מקום הרי צריך להחזיר כדי לצאת ידי שמיים. מכאן הוכיח הרמב"ן לעיל בדף סמכדל את עמוד ב', שאם משתמש המלווה בחצר שינה עומדת לסחירות, אין זה אבק ריבית ואין חייב להחזיר אף לצאת ידי שמיים. כיוון שהלווה לא נחסר כלום, וכל האיסור אינו, אלא שלא ידור לכתחיל החינה מפני מרית העין. וכיוון שכבר דר בחצר לא שייך יותר מרית עין. וכן כאן בעבדים, כיוון שעבדים אלו לא היו עומדים להזכירם לאחרים, אחרי שהשתמש לא היה חייב להחזיר אף לצאת ידי שמיים. לאל בדף סמך א' עמוד ב', אמר רבי אלעזר שריבית קצוצה יוצאת בדיינים, כלומר שמלווה שנטל מן הלווה ריבית קצוצה אסורה מן התורה, דהיינו שהוא קבע איתו מראש שהוא מלווה לו 100 על מנת להחזיר לו 120 וכדומה, חייב להשיב את הריבית ללווה ויכול הלווה לתבוע בבית הדין את הריבית מן המלווה. ולכמן, בדף סמכי עמוד ב' תפסוק הגמרא שהלכה כרבי אלעזר. הגמרא שלפנינו דנה בפרטי דיני החזרת הריבית באופנים מסוימים. אמר אביי איימן דמסיק זוזה דריביטה בחברי, מלווה הנושה זוז של ריבית בלווה, דהיינו שעבר לאיסור ריבית, והלווה לחברו מעוד בריבית קצוצה, וקצצו שתהיה הריבית בשווי זוז, וכאז לחיתי ארבעה גריבי בזוזה בשוקה, והיה מחיר החיתים בשוק ארבעה סעים בזוז, ויאיב לאי הוא חמישה, אבל הלווה נתן למלווה תמורת הזוז של הריבית חמישה סעים של חיתים, כי מפקין אני מנהי כשמוציאים הדיינים את הריבית מן המלווה כדי להחזירם ללווה, ארבעה מפקינן מיני, לא יוציאו ממנו אלא ארבעה סעים של חיתים, שכיוון שלא הייתה ריבית הקצוצה אלא זוז אחד וארבעה סעים שווים זוז, נמצא שרק ארבעה מן הסעים שנתן הלווה למלווה נתן לו בתורת ריבית, אבל אידך הסעה החמישית לא נתן לו משום קציצתו, אלא כעת, כיוון שהסכים לקבל תמורת חובו חיתים ולא מעות, עוזו ליהודי כמוזיל גבי, מכר לו את החיתים בזול ונתן לו חמישה סעים תמורת הזוז האחד שהיה חייב לו, ולפיכך די לו להחזיר רק ארבעה סעים שהם שוויה של הריבית הקצוצה. רבא אמר רבא חולק על אביי ואומר, אף על פי שמן הדין לא היה צריך להחזיר אלא ארבעה סעים שהם ריבית קצוצה והסעה חמישית אינה ריבית קצוצה, מכל מקום חמישה מפקינן מיני. יש להוציא ממנו את כל חמשת הסעים משום דעיקרה בתורת ריבית העתאי לידי, שמתחילה באו כל החיתים לידו בתורת ריבית קצוצה, ואם לא היה נוטל ריבית לא הייתה באה לידו הנאה זו שהוזיל לו ומחר לו את כל החמישה סעים תמורת הזוז. לפיכך צריך להחזיר את כל החמישה הסעים כדי שלא יהנה מן האיסור כלל. וכן אם יחזיר לו מעות צריך להחזיר לו זוז ורבע כשווי חמישה סעים של חיטין. וכן כתבו כל הראשונים שאין המלווה חייב להחזיר דווקא את החיטים שקיבל אלא יכול ליתן מעות תמורתם ולבעיה יחזיר זוז אחד ולרב הזוז ורבע. והיינו משום שהמקח קיים אף שנעשה באיסור וכיוון שתמורת הזוז נתן לו חיטין, המקח קיים ולא צריך להחזיר לו את החיטים אלא את הזוז שהיה חייב לו. ואף של עניין גלימה מבואר לכמן שלדעת רבא צריך להחזיר את הגלימה בעצמה ואין יכול להחזיר את שוויה, היינו משום הטעם שאמר רבא, שלא יאמרו שמתכסה בתלית של ריבית. אבל בפירות שלא שייך הטעם הזה גם לרבא, המקח קיים אף שנעשה באיסור. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת בין אביי לרבא בדין החזרת ריבית, ואמר אביי איימן דמסיק ארבעה זוזים לריבית בחברי, אדם הנושה בחברו ארבעה זוזים של ריבית, דהיינו שילווה לחברו מעות וקצץ עמו שייתן לו תוספת של ארבעה זוזים בריבית ויאיב לגלימה בגביו, ונתן לו הלווה תמורתם בגד חשוב השווה ארבעה זוזים, כי מפקינן מיני כשמוציאים הדיינים את דמי הריבית מן המלווה, ארבעה מפקינן מיני מוציאים ממנו ארבעה זוזים, אבל גלימה לא מפקינן מיני, אינם יכולים להוציא ממנו את הבגד, שהרי לא הייתה קציצת הריבית אלא על מעות ולא על גלימה, ומה שנתן הלווה למלווה את הגלימה נחשב כמקח חדש שקנה ממנו עכשיו את הגלימה תמורת החוב של ארבעת הזוזים שהיה חייב לו, ומקח זה אינו בטל. רבא חלק על אביי ואמר גלימה מפקינן מיני, מוציאים ממנו את הגלימה עצמה ומחזירים ללווה. פרש את הגמרא מה הייתה מה, כי איך הדלו לא אמרו כדי שלא אמרו הבריות, גלימה דמחסי וקאי הבגד שפלוני לובש ועומד עמו, גלימה דריבית הוא בגד של ריבית ויבואו לזלזל באיסור ריבית. אם הלווה מוכל ומסכים לקבל מעות ולא את הגלימה, כתב בגידולי תרומה שאינו רשאי, משום שגם בזה שייך שמה יאמרו. אבל המשנה למלך דחה את דבריו, שכיוון שמן הדין המקח בטל ואינו קיים אלא משום שהלווה חפץ בכך, הרי זה כאילו יחזירו לו וחזר ולקחו ממנו ולא יאמרו שהוא חפץ של ריבית. כך המשנה למלך בלכות מלווה ולווה פרק ח' הלכה א'. דנה הגמרא באופן נוסף של החזרת ריבית, אמר רבא, איימן דמסיק טרייסר זוזי דריביטה בחברי. אדם שהיה נושה בחברו 12 זוזים של ריבית, שילבה לחברו מעות וקצץ עמו שייתן לו 12 זוז בריבית, ואגר לי והזכיר לו הלווה חצר דמיטגרה בעשרה, שמוזכרת בדרך כלל בעשרה זוזים, ואוגרי נעלי בתרייסר והזכירו למלווה תמורת 12 זוז של הריבית, כלומר שהסכים המלווה לזכור את החצר ביוקר, ובכך שלא ישלם המלווה את הסחירות יחשב שקיבל את דמי הריבית שהלווה חייב לו, כי מפקינן מיני כשמוציאים הדיינים את דמי הריבית מן המלווה להחזירם ללווה, תרייסר מפקינן מיני, מוציאים ממנו 12 זוזים. ואינו יכול לומר שלא קיבל אלא 10 זוזים, שהרי אין דמי החצר שווים אלא 10 זוזים. הוא לא יכול לטעון זאת. מקשה הגמרא אמר לי רב אחא מדיפתי לרבינה ולאימא לי, מדוע לא יאמר המלווה ללווה? כי אגרא אחי, מה שהסכמתי לזכור את החצר ביוקר תמורת 12 זוזים, לא היה אלא משום דעה וכמשר שלי, שהגיעו לי מעות אילו ברווח שהיה זה תמורת הריבית ולא הוצרחתי להוציא את דמי הסחירות מכיסי. אבל אשתדל לא משטר שלי. עכשיו שאין אילו מעות מגיעים לי ברווח כיוון שמצריכים אותי להחזיר את הריבית ונמצא שאני צריך לשלם את דמי הסחירות מכיסי, איני מוכן לזכור את החצר ביוקר, אלא כדי אגריקו לאל מעודה גרנה. אין רצוני לזכור אלא במחיר שסוחרים הכל, דהיינו במחיר של 10 זוזים בלבד. תרץ את הגמרא, טענתו של המלווה לא תתקבל משום דאמר לי, יכול הלווה להשיב למלווה ולומר לו, סברת וקיבלת. כיוון שכבר הסכמת לזכור ביוקר, אינך יכול לחזור בך, ואף על פי שהטעם שהסכמת לכך, אינו קיים. וכעת מוראי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף סמכי עמוד א'. כפי המבואר בגמרא לאל בדף סמך ג' עמוד ב', כל הגר נתר, דהיינו שכר המתנת מעות, כלומר שנותן שכר תמורת מה שמסכים לדחות את זמן הפיראון, אפילו אם אינו דרך הלוואה אלא דרך מקח וממכר, הרי הוא ריבית מדרבנן. משנה שלפנינו מבארת שיש הבדל בדין הזה בין שכירות למכירה. בטעם החילוק יבואר בגמרא. אומרת המשנה, מרבין על השכר מותר להוסיף על דמי השכירות בשכר המתנת המעות ואין מרבים על המחר, אבל אסור להוסיף על דמי המכירה בשכר המתנת המעות, ומפרש את המשנה כיצד. הזכיר לו את חצרו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי, אם אתה משלם לי מראש את כל דמי השכירות לשנה, הרי הוא לך, הרי אני מזכיר לך את החצר בעשר סלעים לשנה, ואם אינך משלם לי מראש אלא של כל חודש תשלם לי באותו חודש, הרי אני מזכיר לך את החצר בסלע לחודש, ובסך הכל זה 12 סלעים לשנה, נמצא שירבה לו את דמי השכירות בשכר המתנת המעות, אף על פי כן הדבר מותר, והגמרא תבהר את טעם הדבר. אבל אומרת המשנה, אם מכר לו את שדהו, ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי את כל דמי השדה, הרי היא שלך, אני מוכר לך את השדה באלף זוז, אבל אם לגורן, אם רצונך לדחות את התשלום עד לזמן הגורן, שאז תמכור תבואתך ויהיה לך ממון לשלם לי, אני מוכר לך את השדה ב-12 מנה שהם 1,200 זוז, ונמצא שירבה לו את דמי השדה בשכר המתנת מעות, הרי זה אסור משום שהוא כריבית. זו היה המשנה שלנו בדף סמך ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מפרשת הגמרא את טעם החילוק בין שכירות למכירה, מקשה הגמרא מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא, מה החילוק בין הרישא לעניין שכירות, שהתירה המשנה להוסיף על דמי השכירות בשכר המתנת המעות, לבין הסיפא לעניין מכירה שאסור להוסיף על דמי המכר בשכר המתנת המעות. מתרצת הגמרא, רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, שכירות אינה משתלמת אלא בסוף. מן הדין אין חיוב על הסוחר לשלם תמורת השכירות עד סוף זמן השכירות. ולמרות שזו מחלוקת בגמרא במסכת בבא קמא בדף צדיתת עמוד א', וכן במסכת קידושין בדף ממחת, אם ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, דהיינו שחיוב תשלום השכירות חל במשך כל זמן השכירות, שכל רגע ורגע מהשכירות מחייב בחלק נוסף של דמי השכירות, או אינה לשכירות אלא לבסוף, דהיינו שכל החיוב חל רק בסוף זמן השכירות. מכל מקום, לדברי הכל, אין השכירות משתלמת אלא לבסוף, כלומר שאין זמן הפיראון של דמי השכירות עד סוף זמן השכירות. כך תוספות בדיבור המתחיל, שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. אז אם כן, רבא ורבי יוסף שניהם אומרים ששכירות אינה משתלמת אלא בסוף, מן הדין אין חיוב על הסוחר לשלם תמורת השכירות עד סוף זמן השכירות, ואם כן, היי זה שאמר שאם ישלם בכל חודש הרי הוא מזכיר לו את החצר בסלע לחודש, כיוון דלא מתזימנה למקבע, כיוון שבאמת עדיין לא הגיע זמנו לגבות את השכירות בזמן ההסכם, ומן הדין אינו צריך לשלם לו אלא בסוף כל חודש, נמצא שמה שקבע עמו את המחיר הזה לאו אגר נתר לי, אינו בשכר המתנת המעות אלא מש והוא דאחי שוויה, אכן זהו מחיר השכירות האמיתי. ואיידקה אמר לי, ומה שאמר לו, שאם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה, דהיינו שאם יסכים הסוחר לשלם לו מראש שהוא קודם זמנו, או זו לי ודקה מוזיל גבי, מוזיל לו המזכיר את מחיר השכירות, ואם כן אין כאן איסור ריבית. מה שאין כן בסייפה כבן דזוינינינו, שזו מחירה בלא שכירות, ומן הדין באי למשקל דמי מעכשיו, צריך לשלם לו את כל דמי השדה מיד בשעת המחירה, אילכך מה שקבע שאם משלם מיד מוכר לו באלף זוז עם דמי השדה ואין כאן אוזלה, ומה שמוסיף על דמי השדה באופן שדוחה את התשלום עד זמן הגורן, אגר נתר להו, זה שכר המתנת המעות, והרי זה ריבית ואסור. שואל הקהילות יעקב, מדוע אין בתשלום המוקדם ריבית מהמזכיר לסוחר, שהרי כיוון שזמן תשלום השכירות אינו אלא לבסוף, אם כן מה שמקדים הסוחר לשלם הוא כהלוואה למזכיר, ותמורת הלוואה זו אוזיל לו המזכיר את דמי השכירות לעשרה סלעים, במפורש במשנה לאל בדף סמך דלת עמוד ב', שלא יזכור ממנו בפחות, דהיינו שאסור ללווה להזכיר למלווה בית בפחות משוויו. אומר הקהילות יעקב, למרות ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, היינו רק שאי אפשר לחייב את הסוחר לשלם מראש, ומכל מקום אם מקדים ומשלם את דמי השכירות מתחילה, אין זו הלוואה, אלא נחשב שקנה עכשיו את זכות ההשתמשות לעתיד, והרי זה מקח גמור. ולכן אין בזה ריבית. מביאה הגמרא מקור לדין הזה ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. אמר רבא, דקו ברבנן בעמילתא, דייקו חכמים בדבר זה וחיפשו רמז מן התורה לכך ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, והוקמו ההקרא, ולבסוף סמכו על הפסוק בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק נון ג', כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו, ויש לדרוש ששכר השנה משתלמת בשנה אחרת, והיינו ששכירות של שנה זו אינה משתלמת אלא בתחילת שנה אחרת, והיינו בסוף זמן השכירות. שנינו במשנה, אם מחר לו את שדהו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי את כל דמי השדה הרי שלך, אני מוכר לך את השדה באלף זוז, אבל אם לגורן, אם רצונך לדחות את התשלום עד לזמן הגורן שאז תמכור תבואתך ויהיה לך ממון לשלם לי, אני מוכר לך את השדה ב-12 מנה שהם 1,200 זוז, ונמצא שירבה לו את דמי השדה בשכר המתנת המאות, הרי זה אסור משום שהוא כריבית. דנה הגמרא בדין העלאת מחיר על סחורה בהקפה. אמר רב נחמן, תר ששרי, מותר למכור סחורה על מנת לשלם לאחר זמן ולטבוע עליה מחיר גבוה יותר ממחירה הרגיל, ובלבד שלא יפרש שאם ישלם מיד ימכור לו בפחות. בפירוש המילה תרשה, אומרים הרמב"ן והריטב"א שזה לשון חרש, שהיא ריבית חרשת, שאינה נשמעת, שלא אמר בפירוש שהוא מוסיף לו בעד המתנת המעות. ובספר התרומות כתב שהוא לשון העלאה כמו תרשים שבערים, והיינו שמעלה על מחיר הסחורה בשביל שמשלם לאחר זמן. הייתי וירמי ברחמה לרב נחמן, ואמרי לרבו כבר ברחמה לרב נחמן. ויש אומרים שרבו כבר ברחמה הוא שהקשה לרב נחמן. הרי שנינו במשנה שאם מחר את שדהו ואמר ללוקח, אם רצונך לדחות את התשלום עד לגורן, אני מוכר לך את השדה ב-12 מנה, שהם 1,200 זוז, אסור הדבר משום שהוא כריבית, הרי שאסור להעלות את מחיר השדה בעבור המתנת המאות. אמר לישיב רב נחמן, אתם שם במשנה, כיוון שאמר בפירוש שאם ישלם עכשיו יהיה מחירו כ-1,000 זוז, קצלי, הרי פירש לו שעלת המחיר כשהוא משלם לאחר זמן ומפני המתנת המאות, ויש בזה משום ריבית. אבל אחר כאן מה שהתרתי תרשה, היינו באופן דלא קצלי, שלא פירש שאם ישלם מיד ימכור לו בפחות, אלא סתם ואמר שהוא מוכר לו ביוקר ויכול לשלם לאחר זמן. ממילא אם זה נראה כריבית ומותר. נמצא שלמסקנת הסוגיה מותר לקבוע מחיר יקר עבור חפץ, אם אינו מפרש שאם ישלם מיד יהיה מחיר זול יותר, אבל באופן שפוסק שני מחירים, מחיר זול עבור תשלום במזומן ומחיר יקר עבור תשלום לאחר זמן, אסור. יש מחלוקת ראשונים אם דין זה הוא דווקא כשמייקר את המחיר עבור המתנת המאות, או גם כששווי החפץ הוא כפי המחיר היקר. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, תרשה דידי שרי. פרנסתו של רב פאפה הייתה מעשיית שיחר מתמרים ומחירתם, והיה נוהג למכור ללקוחותיו את השיחר בימי תשרי בהקפה עד ניסן, זמן מחירת השיחר בחנויות, והיה גובה מהם את התשלום בניסן לפי מחיר השיחר בניסן, שהוא יקר יותר ממחירו בתשרי. אם כן, אומר רב פאפה, מה שאני נוהג למכור את השיחר שלי ולגבות לאחר זמן מחיר יקר יותר, מותר ואין בו משום אגר נטר. ומפרש רב פאפה, מה הייתה, מה? שיחרה היא לא פסיד. השיחר שלי אינו מתקלקל מתשרי עד ניסן, ואם כן, אם הייתי משאיר את השיחר ברשותי ומוכרו בניסן, הייתי יכול למוכרו במחיר היוקר ולא הייתי מפסיד כלום, וגם זו זה לא צריכינה. אינני דחוק למעות שאני אשיר, ואין לי סיבה להידחק ולמכור את השיחר בתשרי כשהוא זול, ואם כן, אני הייתי חפץ להשאיר את השיחר ברשותי ולמוכרו בניסן בשעת היוקר, אלא אנא הוא דקעביד נמיל תגבי לוקח. אני עושה טובה ללוקח שחפץ כבר עכשיו בשיחר, ואני נותנו לו עכשיו וישלם לי בניסן לפי השער של ניסן. נמצא שאיני נוטל מהם שכר עבור המתנת המאות, אלא שזהו המחיר המגיע לי. דהיינו שרב פאפה סבר שאין איסור אגר נטר במחירה, אלא כשרצון למוכר הוא למכור את סחורתו עכשיו, אם כן היה עליו לקבל את הכסף מיד, וכיוון שהוא מסכים לדחות את זמן הפיראון עד לאחר זמן, הרי דחייה זו היא כהלוואת ממון לקונה, ולפיכך אם לאחר זמן הוא נוטל יותר, הרי זו ריבית. אבל כשאין רצון למוכר למכור עדיין את סחורתו והיה רוצה למכור בזמן היוקר, אלא שלטובת הלוקח מסכים לתת לו את סחורתו מיד, מותר לו ליטול דמים כשעת היוקר שאין זה שכר המתנת המאות. אלא כאילו אינו מוכר לו את השיחר עד ניסן, אלא שעושה לו טובה ונותן לו את השיחר מעכשיו. כך מסביר המאירי, וזה על פי שיטת בעל התירומות בדעת רשי, שרב פאפה לא קץ כלל ולא רצה למכור את סחורתו לפי השער של עכשיו. אבל לדעת התוסות והרמב"ן, שרב פאפה קצץ ואמר שאם מעכשיו כשער של עכשיו, יש לפרש שמה שאמר אנא הוא דעביד נמילת גבי לוקח, היינו שהוא מפרש שבאמת לא היה רוצה למכור לפי השער של עכשיו כלל. ומה שהוא נותן את הברירה ללוקח ואומר שאם מעכשיו כשער של עכשיו, אין זה לטובה שהוא עושה ללוקח, אבל הוא אינו זקוק למעות. אמר לרב ששת ברי דרבי דיל רב פאפה, מהי חזי מרדק אז לבטר דידך? מה ראית להליך אחר עצמך ולומר שכיוון שאתה המוכר אינך צריך למכור עכשיו, וברצון היית ממתין מלמכור עד ניסן, אין זה אגר נטר? זה לא נחשב שאתה מקבל שכר המתנת מאות. זיל בטר דידו, יש לך ללכת אחר הלוקחים, ומבחינת הלוקחים, ודאי מה שהם משלמים ביוקר הוא, משום שכר המתנת המאות, דאילו אבל הוא זוזי, שהרי אם היה לקונים עכשיו מאות מזומנים, אבל שקלי קיאשת. היו יכולים בקלות להשיג שאיחר תמרים בזול כפי המחיר שלו עכשיו, בתשרי. ורק אשתה דלית להוזוזי, כיוון שאין לקונים מעות מזומנים, הם קונים אצלך בשקלי, כי יוקר דלק המי. ונוטלים את השאיחר על מנת לשלם כפי המחיר היקר של ניסן. נמצא שמוסיפים המון עבור המתנת המעות, ויש כאן אגר נטר. יש בזה איסור ריבית. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית, דפינו היומי, דף סמך דלת, סייעת הדשמיה במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשטעם מלווה בחשבון ונתן ללווה יותר בשיעור שאין הדעת תורה, והמלווה הוא אדם שאין דרכו לתת מתנות, מה הדין ומדוע? שאלה שנייה, האם מותר למכור דלויים במחיר של דלויים קטנים ייתן עבורם דלויים גדולים כשיגדלו? שאלה שלישית, האם מותר למכור מה שאיזים חולבות בעתיד, כמות מסוימת ומדוע? שאלה רביעית, המקבל על עצמו את אחריות המקח רק לעניין יוקר וזול ולא לעניין החמצה, האם יש בזה משום ריבית? שאלה חמישית, המלווה את חברו ואינו גברא דאביד למיגר, אינו אדם שרגיל לזכור, האם מותר לו לדור בחצר חברו, חצר שלא קיים עליה אגרה שאינה עומדת להשכרה ולא לעלות שכר? והשאלה האחרונה, האם מותר לעשות משכנתא דנקייתא על בית, שיטותיהם של רש"י והתוספות? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בתלמוד תורתנו דף סמך דלת, במסכת בבא מציע, אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה, את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, והיום אנחנו לומדים בעצם פרק שלם, במסכת נזיר שמכיל בתוכו שתי משניות בלבד, ארוכות, מסכת נזיר פרק ח', משניות א' וב'. יהיה תלמודנו גם במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה ולמשנה שבשמיים.
מסכת נזיר פרק ח' משנה א', אומרת המשנה, שני נזירים שקיבלו עליהם נזירות ביום אחד לתקופה של 30 יום כדין סתם נזירות, שאמר להם אדם אחד, ראיתי אחד מכם שנטמע למת ואיני יודע איזה מכם הוא, ונמצא שכל אחד מהם הוא ספק אם הוא נזיר תמה או נזיר טהור, כיצד יגלחו ויביאו את קורבנותיהם. לאחר שניתרים מתומת מת בהזעת מי חטאת בימים השלישי והשביעי לתומתם ובתבילה במקווה מגלחים שניהם את ראשם, במלאת ימי נזירותם, ומביאים אז ביחד בשותפות קורבן תומה וקורבן טהרה, קורבנות של נזיר תמה וקורבנות של נזיר טהור, מכיוון שאין ידוע מי מהם הוא הזקוק לקורבנות של נזיר תמה ומי מהם הזקוק לקורבנות של נזיר טהור, צריכים להביא על תנאי, ואומר אחד מהם, אם אני הוא שהייתי התמה, הרי קורבן תומה שלי הוא וקורבן טהרה שלך, ואם אני הוא הטהור, הרי קורבן טהרה שלי הוא וקורבן טומאה שלך. ומאחר שאחד מהם נטמע ואין ידוע מי הוא, צריכים שניהם לנהוג עוד נזירות טהרה מספק, ולכן סופרים שניהם 30 יום נוספים של נזירות ומביאים במלאת הימים האלה בשותפות קורבן טהרה אחד בשביל זה מהם שנשלמה נזירותו רק עכשיו, ומכיוון שאין ידוע מי הוא, מתנים על הקורבן ואומר אחד מהם, אם אני הוא שהייתי הטמא, הרי קורבן טומאה שהבאנו כבר בפעם הראשונה היה שלי, וקורבן טהרה שהבאנו אז היה שלך, וקורבן זה שאנו מביאים כעת הוא קורבן טהרתי שעכשיו נשלמו ימי נזירות הטהרה שלי, ואם אני הוא שהייתי הטהור, הרי קורבן טהרה שהבאנו אז היה שלי וקורבן הטומאה היה שלך, וקורבן זה שאנחנו מביאים כעת הוא קורבן טהרתך. בדרך זו נמצא שלא הפסידו בקורבנותיהם כלום, אחר כך צריכים שניהם תגלחת מספק, כי הנזיר שנטמע ועכשיו נשלמה נזירות טהרתו חייב בתגלחת, ובזה נשלמת נזירותם ומותרים בשתיית יין ובשאר איסורי נזירות. מת אחד מהם משני הנזירים הללו שנולד בהם הספק קודם שהספיקו להביא את קורבנותיהם ונשאר חברו לבדו, כיצד יעשה כדי לצאת מידי ספקו? אמר רבי יהושע, יבקש מאחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר, כלומר יבקש ממנו להיות נזיר במקום הנזיר שמת, שידור נזירות כדרך שתהיה גם נזירותו שלו בספק, וכפי שיבואר, ואומר לו אותו אחד מן השוק שידור נזירות בתנאי הבא, אם תמה הייתי, הרי אתה נודר להיות נזיר מיד, ואם טהור הייתי, הרי אתה נודר להיות נזיר רק לאחר 30 יום, ונמצא שאותו אדם צריך לנהוג שתי נזירויות מספק, שהרי אין ידוע אם נזירותו מתחילה מיד, או שאינה מתחילה אלא לאחר 30 יום, וסופרים שניהם 30 יום של נזירות, ומביאים שניהם יחד בסוף אותם 30 יום, קורבן תומה וקורבן טהרה על תנאי כדי לקמן, ואומר הנזיר הראשון את התנאי הבא, אם אני הוא שהייתי התמה, ונמצא שעכשיו עליי להביא קורבנות תומה ולשוב לנזירות טהרה, הרי קורבן תומה זה הוא שלי, ואילו קורבן טהרה הוא שלך, שהרי לצד זה של הספק נדרת להיות נזיר מיד, ועכשיו שלמו ימי נזירותך, ואם אני הוא שהייתי הטהור, וחברי שמת היה הטמא, ונמצא שעכשיו מלו ימי נזירות טהרה שלי, הרי קורבן טהרה זהו שלי, ואילו אתה אינך חייב בשום קורבן, שהרי לצד זה של הספק לא נדרת נזירות אלא לאחר 30 יום, ונמצא שאף אחד מאיתנו אינו חייב בקורבן טומאה, וקורבן טומאה שאנחנו מביאים אינו אלא בספק לומר מחמת הספק, ועדיין לא יצאו בזה ידי חובת נזירותם, אלא סופרים שניהם עוד 30 יום כדי נזירות הראשון שמה נטמע בתחילה, וצריך עכשיו להשלים נזירות טהרה, והשני שמה לא התחילה נזירותו אלא לאחר 30 יום. ומביאים יחד בסוף 30 יום השניים, קורבן טהרה, ואומר הנזיר הראשון את התנאי הבא, אם אני הוא שהייתי התאמן, נמצא שקורבן תומה שכבר הבאנו בסוף 30 יום הראשונים היה שלי, וקורבן טהרה שהבאנו אז היה שלך. וזה וקורבן טהרה זה שאנחנו מביאים עכשיו קורבן טהרתי, הוא שעכשיו שלמו ימי נזירותי, ואילו אתה אינך צריך עכשיו שום קורבן. ואם אני הוא שהייתי הטהור, נמצא שקורבן טהרה שהבאנו בסוף 30 יום הראשונים, היה שלי ששלמו אז ימי נזירותי, ואילו אתה לא היית זקוק אז לשום קורבן, וקורבן תומה שהבאנו אז לא הבאנו אלא בספק, מחמת הספק, ובאמת לא היה בו צורך, וזהו הקורבן טהרה הזה שאנחנו מביאים עכשיו, הוא קורבן טהרתך, שהרי לצד זה של הספק התחלת את נזירותך, שהייתה לאחר 30 יום, ועכשיו שלמו ימי נזירותך, על ידי תנאי זה מקריבים כעת קורבן טהרה, שממה נפשך אחד משניהם חייב בו, ובכך יצאו מידי ספק והשלימו שניהם את נזירותם. אמר לו בן זומא לרבי יהושע, ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר, כיצד ימצא אדם שיסכים לנזור נזירות באופן כזה שיכניס את עצמו לספק, אלא יצא אחרת יש לו לאותו נזיר שמת חברו לצאת מן הספק בסוף 30 יום הראשונים, מביא חטאת העוף ורולת בהמה, ואומר את התנאי הבא, אם תמי הייתי ועליי להביא קורבן תומה, הרי החטאת חטאת העוף שאני מביא מחובתי, שכן היא חלק מקורבנות התומה שעליי להביא והעולה נדבי, ואם טהור הייתי ועליי להביא קורבן טהרה, הרי העולה עולת הבהמה היא מחובתי, שאחד מקורבנות הטהרה שלי, והחטאת אינה באה אלא מספק, מחמת הספק, ובאמת אין בצורך, בכך נמצא שמביא עכשיו מקצת קורבן תומה, חטאת העוף שחייב בו אם נטמע, ומקצת קורבן טהרה עולת בהמה שחייב בו אם לא נטמע, אלא ישלים את ימי נזירותו וסופר עוד 30 יום של נזירות שמה היה תמה מתחילה, וכעת צריך להשלים נזירות טהרה, ומביא בסופם קורבן טהרה. כבש לעולה כבשה לחטאת ואי לשלמים, ואומר אם תמה הייתי מתחילה, נמצא שהעולה הראשונה שהבאתי בסוף הימים הראשונים נדבה הייתה, שהרי לא הייתי צריך אז להביא אלא קורבן תומה, והעולה זו שאני מביא עכשיו חובה היא, וכן החטאת והשלמים שאני מביא עמם. ואם מתחילת האור הייתי נמצא שהעולה הראשונה הייתה חובה שכבר שלמו אז ימי נזירותי, ועולה זו שאני מביא עכשיו נדבי, וזה החטאת והשלמים עם שער קורבני, שהרי בסוף הימים הראשונים לא הבאתי אלא עולה, ועכשיו אני משלים את קורבני ומביא גם את החטאת ואת השלמים. אמר רבי יהושע, מקשה רבי יהושע לצאתו של בן זומא, נמצא נזיר זה מביא קורבנותיו לחצאים, שאם היה טהור מתחילה ולא נטמע, הרי אינו מביא את כל קורבנות הטהרה כאחד, אלא את העולה מביא בסוף 30 יום הראשונים, ולא את החטאת ואת השלמים אינו מביא אלא לאחר שעברו עוד 30 יום. מסיים את המשנה, אבל לודו לו חכמים לבן זומא שיש לעשות כעצתו, ולא חששו לטענתו של רבי יהושע, שנמצא זה מביא קורבנותיו לחצאים. מסכת נזיר פרק ח' משנה ב', נזיר שהיה תמה בספק שהתעורר ספק אם נטמע למת או לא, ומוחלט בספק, וגם היה ספק מצורע מוחלט שתומתו מוחלטת ואינו זקוק להסגר, וכבר נרפא מצערתו וצריך להתאר משתי התומות של מת ושל צרת, ולהשלים את נזירותו בטהרה, כדי לצאת מן הספק עליו לגלח בסך הכל 4 פעמים, משום שתי התגלחות של מצורע ומשום תגלחת נזיר תמה ומשום תגלחת נזיר טהור, ולכן הוא אוכל בקודשים רק אחר 60 יום ולא קודם לכן, משום שמצורע אסור באכילת קודשים עד שיביא את קורבנותיו לאחר טהרתו, וכאן אינו יוצא מכלל ספק תומת מצורע 60 יום, לפי שאינו ניתר אלא לאחר שתי תגלחות, ולפני כל תגלחת עליו להמתין 30 יום מספק, שמה הוא עדיין בתוך ימי נזירותו ואסור בתגלחת, נמצא שרק לאחר 60 יום נשלמת טהרתו, והוא יוצא מספק תומת מצורע ומותר לאכול בקודשים, ועדיין לא ישלים את נזירותו, וזקוק הוא לעוד שתי תגלחות מספק, שמה היה גם מצורע וגם תמי מת, וטעון עוד שתי תגלחות של נזירות, תגלחת תומה ותגלחת טהרה, ולפיכך נמצא שמשלים את נזירותו, ושותה יין ומתאמה למיתים רק לאחר 120 יום מתחילת נזירותו ולא קודם לכן. כי גם לפני כל אחת משתי התגלחות האחרונות עליו להמתין 30 יום מספק, שמה הוא עדיין בתוך ימי נזירותו ואסור בתגלחת, נמצא שרק לאחר 120 יום, נשלמת נזירותו ויוצא מכלל כל ספקותיו ומותר לשתות יין ולהתאמה למיתים. מבאר את המשנה, מפני מה הוא אוכל בקודשים רק לאחר 60 יום, מפני שתגלחת הנגע, דהיינו תגלחת מצורע, דוחה את האיסור של תגלחת הנזיר, שנזיר אסור לגלח רק בזמן שהיא ודאי, כשהוא מצורע ודאי, אבל בזמן שהיא תגלחת של ספק מצורע כמו במקרה שלפנינו, אינה דוחה את איסור התגלחת של נזיר, לפיכך זקוק נזיר זה להמתין לפני כל אחת משתי התגלחות של מצורע 30 יום, ונמצא שרק לאחר 60 יום נשלמת טהרתו מספק תומת מצורע ומותר לאכול בקודשים. זוהי המשנה היומית שלנו, בכלל אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי כ"ד בניסן תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סייעתא דשמיא דף ס"ד במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופא ונאור מעליא וכל מילי דמיטב, מחר יום שישי כ"ה בניסן, ערב שבת קודש, פרשת אחרי מות, שבת מברכין את ראש חודש אייר, אני השם רופאך, תשפ"ד, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים סמכי וסמך וב, במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.